שלום לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום, מרקדי.
אני שמח להיות איתך ביום חורפי זה. ואני רוצה להמשיך מנקודה שקצת הפסקתי. בא לי לנסות באמת קצת לחפור בעניין הזה של ספק, שלי לפחות, בקיומו או בבירור מה זה הוא ואם הוא קיים בכלל. וקראתי לתוכנית, אומרים, יש עולם אחר. אז כשאני פותח ערוץ 66, את הערוץ שלנו, אני מרגיש שלצד העולם שאני חי בו, יש משהו אחר. בעולם שלי, הוא, אתה יודע, אתה יודע, אתה מכיר אותו, הוא מוזר.
העולם שלך.
שלי, הכוונה המנותק מהרוחניות.
כן.
אני מרגיש מוזר, תחרותי, אפור, מלחיץ, ושלרגע מסוים, צץ בו איזה רגש קטן, הוא מיד נעלם. זאת אומרת, זה לא מחזיק. ואז שוב אני רואה אותך מדבר שם בלילה מהמסך, שבדרך כלל נועד למכור לי משהו אחר, אתה יודע, פרסומות וכל מיני שטויות. ואז אני רואה אותך מדבר בנחישות על משהו שמרגיש לי כמו עוד עולם שמתקיים לצד עולם המדומה הזה שאני חי בו. עולם שונה, הפוך ממה שלימדו אותי בבית לפחות או בבית הספר. עולם שבו רוב הזמן מבררים אהבה, ככה אני מרגיש, זה מה שעושים כאן. אז במה הוא באמת ככה, אני הלכתי על מין שאלות טיפה רגש, פחות כאילו שכל, במה הוא שונה מהעולם שלנו המדומה, העולם שלך?
כל הבריאה היא רצון ליהנות. ממה שאני נהנה, אני אוהב. וממה שאני לא יכול ליהנות, אני או לא רואה, לא מרגיש, או שאני מרגיש שאני לא נהנה מזה, זה מברר בי, מעורר בי רגשות תחייה, עד שנאה. אז הכל זה או שנאה או אהבה. למה שאוהבים, למה שלא אוהבים, ממה שסובלים. כך הכל ברור. בעולם שלנו, זה אדם בתוך עצמו, מברר מה טוב ומה רע לו, וכך הוא מסתדר בעולם. כך כל אחד ואחד. מברר מה כדאי ומה לא, בכמה יותר ובכמה פחות. על כל דבר צריכים לשלם. יש עוד תפיסת המציאות. זה שחוכמת הקבלה מסבירה לנו. ששם אנחנו עובדים לא לפי מה שאני נהנה, אלא אני כאילו מתלבש באנשים האחרים, ונהנה ממה שהם נהנים, וסובל ממה שהם סובלים. אני מקבל את הרצון שלהם כרצון שלי. כמו שכתוב, עושה רצונך כרצונו. הוא עושה רצונו כרצונך. ואם אני מתלבש בזולת לפי הרצונות שלו, לטוב או לרע, זה נקרא שאני אוהב אותו. הוא קרוב לי. אני רוצה למלות את הרצונות שלו. שיהיה לו טוב. ועל החיים בצורה כזאת שכל אחד יכול לתרום לשני, מספרת לנו חוכמת הקבלה. מה בעצם היא רוצה להגיד? היא רוצה להגיד כך, שכמו שגוף של האדם, שיש בו התכללות בין כל התאים, חלקים, מערכות, בגוף של האדם, וכולנו דואגים זה לזה וזה לזה וזה לזה, בהרמוניה, אם יוצאים קצת מהרמוניה, אז כבר אתה מקבל דוח בדיקות, מרופא שמשהו לא בסדר, שמשהו ככה לא מסתדר. אבל אם הגוף הוא פועל בצורה אידיאלית, כל קטע, כל חלק מרגיש את החלקים האחרים ופועל איתו, אתה יודע מה זה הרמוניה מתוך המוזיקה שלך, כן? זהו. זה השתוות, השלמה, חיבור, דאגה הדדית לקיום הכללי. אז אומרת חוכמת הקבלה שבצורה כזאת, כמו שבצורה אידיאלית החומר צריך להתקיים בדרגת דומם, צומח וחי בעולם שלנו, אנחנו החברה האנושית צריכים להגיע לזה גם כן ביחס בינינו. שאנחנו כולנו אגואיסטים, ואז אנחנו צריכים להגיע למצב שכולנו נהיה מקושרים, 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 יפה יפה בינינו. והעולם לזה מתקדם, אנחנו רוצים או לא רוצים. הכרחי שאנחנו נגיע למצב שהטבע יחייב אותנו, אנחנו נראה עד כמה שאנחנו סובלים מזה, שאנחנו דוחים זה לזה, שונאים זה את זה, והסבל הזה הוא יחייב אותנו להשתנות. שאני אראה או שסבל גדול או שאני מתחבר איתך. אין ברירה. ואז אני מתחבר. אבל כמה לסבול צריכים כדי להגיע להכרה הזאת, יכול להיות שנים רבות.
אז זהו, בגלל שאתה יודע, במובן מסוים יכולת להגיד, אוקיי, ביי ביי, למעשה אני אתעלה על הכל, אבל אני רוצה לקחת את הצופה שלנו, את את הטיול לאט לאט, ולדבר אליו באמת כמו לילד קטן, כי אני גם מרגיש קצת ילד קטן במובן של יכולת שלי לתפוס מציאות אחרת שמתקיימת לצד מציאות כביכול מדומה. אז אני ככה שואל אותך שאלות מהבטן הכי ריאליסטית, ותראה את הריאליסטי והניגודי, נגיד. מה מספרים לנו בחיים שלנו בגן, בבית ספר? מה בעצם?
מספרים לנו. רוצים ללמד אותנו להיות טובים זה לזה, אדיבים זה
באמת
לזה.
באמת רוצים או...
לא, 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 סתם ככה שאנחנו לפחות לא, לא, לא נרביץ זה את זה.
ככה... אבל עדיין אנחנו מרביצים.
כן, אבל זה, לא, יותר מזה לא יכולים. כי אם באמת אנחנו מדברים על תיקון האדם, שהוא מתעלה מעל האגו שלו, כאן זה כבר... רק שיטת הקבלה יכולה לעבוד, כי היא מלמדת את האדם איך למשוך הכוח המיוחד שנמצא בטבע, שיכול לשנות טבעו של האדם.
עד כמה בוער, למשל, לשנות את גישה בלימוד בבתי ספר? כאילו, עד כמה זה כבר לא מחזיק או מחזיק את מה שקורה?
זה תלוי מחינוך שצריכים לתת אותו אפילו להורים ולא לילדים מלכתחילה. וילד שנולד... כבר צריכים אנחנו לראות לו כל פעם, ילד הוא כל, הכל סופק מהסביבה, אתה יודע. ואז אנחנו צריכים כל פעם לראות לו איך אנחנו מתחשבים בסביבה, איך אנחנו מתייחסים כך זה לזה וזה לזה. ואז מתוך הדוגמה הוא ילמד.
אבל לא מתוך ביקורת, אבל בתוך, מתוך נקודה הקריטית, מה... מה הכי נחוץ מבחינתך היום במערכות חינוכיות צעירות, בגנים, בבתי ספר? מה הדבר ראשון שהיית משנה שם?
מראה להם שהחיים הטובים יכולים להתקיים רק בחיבור ביניהם. לעשות סדנאות ביניהם, לעשות משחקים שכולם משחקים יחד, ואם לא יחד מפסידים. לבנות כאלה משחקים, שאם אחד לא דואג לאחרים, הקבוצה מפסידה.
אבל המקצועות הלוגיים עדיין הייתה מחזיק בחשיבות שלהם, מתמטיקה וכל הדברים
האלה? לאט לאט זה נעלם. הייתי באמת משקיע בזה כוחות רק איפה שצריך. שיש ילדים שיש להם גישה לזה, רצון לזה, בנויים כך, ואנחנו צריכים כאלה מומחים בכל המקצועות האלה. מדויקים.
אני מצטער על השאלות את ילדותיות, אבל בא לי. מה מספרים לנו בחדשות? על מה אנו אנשים הקטנים נשענים שאנחנו מקשיבים לחדשות? מה רוצים להעביר לנו?
טוב, אנחנו אולי חושבים שמספרים לנו חדשות. אנחנו לא מבינים שכל ההתקפה הזאת מכלי תקשורת על כל אדם ואדם, היא מאוד מאוד מכוונת. והכל שייך לפוליטיקה ולכסף. ולאחרי כל ערוץ ואחרי כל עיתון, ישנם אנשים עם הרבה כסף שמחזיקים את זה. ומשלמים עבור איזה תוכנית. התוכנית שאותו הפס, כן, של התקשורת, הוא מייצר וממלא אותנו. אני לא חושב שכלי תקשורת אפשר לקרוא בשם הזה כלי תקשורת. הם לא נותנים תקשורת בינינו, אלא הם אונסים אותנו ומוכרים לנו מה שהם רוצים.
למה זה ממגנט אותנו העם להתכנס? כאילו יש איזה
יש כאן
טיפה
פסיכולוגיה.
הפסד שאתה מרגיש כמו פספסת איזה סרט טוב שלא ראית את החדשות. למה זה? מה חדש? מה חדש?
כי בחוכמה גדולה הם משלבים חדשות באמת הנחוצות לאדם עם מה שהם רוצים להראות לנו. וסביב החדשות פרסומת, פרסומות, וסביב הפרסומות...
לא, החדשות בעיקר מתמקדות באיזה אסון, באיזה מלחמה, כאילו, למה אנחנו מתמגנטים לזה כל כך?
אנחנו כבר לא יכולים למלות את עצמנו אם לא יהיו כאלה דברים. אם לא יהיו אסונות, אנחנו צריכים בעצמנו לייצא, לא יודע, ממש...
גבר, זה, רצח את הזה, והוא זה, והזה, בן 20,
אתה רואה ממה שהם חיים. כאילו זה לא יכול לעבור בשקט. בכל זאת עובר.
והרב ההוא עזב את הזה, וחזר לזה, ואתה יודע, וכאילו כולנו באיזה ציפייה.
זה גם כן תופס תשומת לב של האדם, זה מנתק אותו מה... בעיות אמיתיות, וזה הכל פועל לפי ההזמנה של אותם האנשים שמשלמים. זה לא שאנחנו אומרים, כלי תקשורת צריכים להיות ממש לא תלויים בשום דבר, הם צריכים להיות חופשיים, חופש דיבור, חופש מילה, חופש כתיבה, חופש הכל. איזה חופש? אין חופש ואין כלום. אין מקום לחופש. זה ימין וזה שמאל וזה אחרי ראש הממשלה וזה אחרי שר כזה וזה אחרי קבוצה כזאת או מפלגה כזאת. הכל מחולק, הכל כבר אין לאן להיכנס.
למה אנחנו בני אדם זקוקים לנוסטלגיה?
אנחנו אפילו שעוברים מצבים לא כל כך נעימים, כשאנחנו עוברים אותם ומתרחקים מהם, הם מתחילים לקבל המתקה. ואז כשאנחנו מתחילים לזכור אותם, אחרי 10, 20, 30, 40 שנה, אתה יודע, כבר ככה, אז כל מה שאנחנו עברנו, ולא היינו נהנים מזה, היה לנו לפחות משעמם, לא רצוי, אין צורה ואין כלום, אנחנו מסתכלים על זה בכל זאת כמו דבר נעים שהיה. זה הכל מפני שהדבר שעבר הוא מקבל תיקון, המתקה, ונכנס לתיקון. ולכן אנחנו על כל העבר, מה שלא יהיה, כמעט על דברים אפילו אסונות, אנשים שעברו שואה, לא חשוב, הם בכל זאת מדברים על זה בצורה שכאילו נהנים מזה.
תראה, אני במובן מסוים, עכשיו אם אני מדבר בצורה גסה ופחות מצונזרת, התפרנסתי מנוסטלגיה, וברגע שהכרתי אותך ואת התנועה שלנו, אני קולט שכאילו זה מזויף לי לשבת ולכתוב שירים סביב הדבר הזה, כי נוסטלגיה זה מקור מאוד גדול להשראה. ברגע שיש לי את חוכמת הקבלה ושאני מבין שבאמת היא משחקת תפקיד מאוד גדול בחיים שלי, אז מה, אני אכתוב עוד פעם על איזה אהבה או זה, ואז אני נמצא בבעיה. אני אומר, על איזה דברים אני אכתוב לאנשים רגילים, כשעדיין רוב, סליחה על הביטוי, על המילים החדות, רוב הפרנסה אצל מוזיקאי זה להביא את האדם לתחושה נוסטלגית של איזה אהבה כזאת. אז אני בגלל קבלה
תמשיך בזה, כי אין משהו אחר. אין משהו אחר, על מה תכתוב?
לא, אני לא יכול לכתוב יותר נוסטלגיה.
במקום אהבה בקבלה תכתוב אהבה בהשפעה.
אני הגעתי למסקנה שנוסטלגיה,
אתה יכול לכתוב על אהבה, אבל על אהבה שהיא ללא תשלום, כאילו. לא שאתה, ש, שכל האהבה שלך היא כדי ליהנות למישהו. שאתה רוצה להגיע לאהבה כזאת. ויחשבו שזה כלפי בחורה.
אבל בשביל זה אנשים צריכים להבין שנוסטלגיה אין בתכלית. כי בעצם כל פעם אנחנו נספר, כמו שאת חדשות.
תכתוב על זה שנוסטלגיה אין לתכלית, מפני שאדם צריך להסתכל קדימה.
כמו חדשות שהם כל הזמן מחזירים את אותו דבר.
לא, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אם יש לנו העתיד, אנחנו לא צריכים את העבר. אנחנו אולי נזכרים לעבר במשהו לוקחים ממנו, אבל כדי להימשך לעתיד. אני יכול לתת לך מלא סיבות, נושאים כדי לכתוב.
תראה, למה אנשים מוכרים מוזיקאים או אומנים נוסטלגיה לבן אדם? כי כאילו, בכל המוח הגדול שלו, יש לו עדיין איזה הרגל, אם הוא אהב איזה טעם מסוים, שהיום זה באמת מישהו טעם יגיד זה מגיל, אבל בשבילו זה טעם הילדות, אז אם הוא שמע משהו, הוא לא, קשה לו לפתח למחשבות חדשות. כשאני מדבר על חוכמת קבלה, אז היא בעצם אומרת על כל דבר, כל מה שידעת עד היום, זה לא בדיוק, ככה. וזה המקום שבעצם נורא קשה לשנות, דפוס מחשבה. אנשים בגיל מבוגר אומרים,
בוא, זה... אתה יכול לכתוב על, על עד כמה שאדם יכול לפתוח את עצמו לאהבה ולתענוג, למילוי בלתי מוגבל. בלתי מוגבל. איזה עולם הוא נפתח לו? איזה אופקים? איזה דברים? פתאום הוא מרגיש פיצוץ מבפנים, החזה שלו מתרחף, הוא... העיניים יוצאים ממש החוצה, הוא רואה צבעים, הוא שומע צלילים שלא שמע ולא ראה. אז תמסור להם באיזושהי צורה הרגשה כזאת. זה ממש, ואיזה יחס יש בקשר בין בני אדם שמהם מוצאים הרבה התפעלות.
אבל למה יש מנגנון... שאני מאמין שגם כוח עליון מעורב בו, שבן אדם מקשיב רק שכואב לו.
כי אנחנו בנויים בצורה כזאת, אבל בשביל מה אני... לא, לא שכואב. אתה תגיד ככה. האדם מקשיב לחיסרון שלו. חיסרון זה לאו דווקא שכואב. יכול להיות שאני מקשיב לטעמים שאני הולך להשיג, שאני רץ אליהם. שכואב כאילו אני בורח ממה שכואב. אבל יכול להיות שיש...
לא, הכוונה כשכואב לי, אני מוכן להקשיב יותר גם לערוץ הקבלה.
כן, פתאום... כדי להשיג משהו טוב.
כן. אני אפילו הגעתי למסקנה שכמה שזה עזוי, המקום הזה שאתה משדר ממנו, הוא עזוי. אתה יודע, יש הרבה אנשים יגידו, זה בית משוגעים. אני הגעתי למסקנה שאצלי ההפך, כשאני מגיע לשיגעון האמיתי מהעולם שלי, הפיסת הפשטות שלי היא דווקא לפתוח ערוץ 66, כי אז אני מתחיל להרגיש פשוט דווקא ולא עזוי. למה יש מלחמות?
כי אנשים לא מסוגלים להבין שכל האגו ואגו שיש בתוך האדם צריכים דווקא לחבר אותם יחד. כדי להשיג משהו חזק וטוב. והם בזה הורסים זה את זה, ולא מזיגים לא זה ולא זה כלום. אתה יודע, זה כמו שני חמורים בדרך. שלא...
ואלוהים, הוא מתערב במלחמות האלה שלנו?
אין אלוהים. איזה אלוהים?
כוח עליון, טבע, לא משנה מה.
הוא מתערב.
אני שואל.
הוא מביא לנו את כל, כל האמצעים האלה, כל התנאים האלה, כל המקרים האלה.
למה אנחנו לא לומדים? למה גם בזה יש לנו זיכרון קצר, כאילו, עשינו המון 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 דברים שהם קשורים ללחמה שלא הביאה לכלום, למה אנחנו לא לומדים? למה רק נהיים יותר גורם?
כי אתה לא רוצה ללמוד, כדי ללמוד אתה צריך מורה, אתה צריך ספר, אתה צריך שיטה, ממה ללמוד?
מכאב? כאב כאב לי ואני לא רוצה לחזור לכאב, למה אנחנו שוכחים שכאב לנו?
כי לאותו כיף אתה לא חוזר למשהו קצת אחר, ואתה חושב הפעם זה יהיה אחרת, והפעם זה גם כן לא, ופעם הבא גם כן לא, וכך אתה עובר מכאב לכאב, כאב לכאב, כל פעם אתה חושב שהפעם זה, 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 זה לא יקרה. אתה לא יכול ללמוד ממצב אחד למצב השני, כי זה כלי חדש, רצון חדש, סיטואציה חדשה, ולכן אתה כל פעם טועה, וזה לא יעזור לך. קח עד סוף החיים, עד סוף החיים, עד שאדם מת, ולא משיק כלום.
למה בשביל טיפה למקד אותנו, אני כאילו, לא שאתה הנציג שלו, אתה חייב להיות סניגור של אלוהים, אבל אני שואל ככה בכל רם, למה בכל זאת הוא הכניס לנו כל כך הרבה בלבולים ומחשבות זרות וכל מיני רעיונות שפתאום אני יושב ולכאורה אני אומר, זהו, יש לי רעיון, אני יודע, יש לי כיוון, למה הוא הכניס לנו כל כך הרבה שטויות ורעיונות חדשים ואידיוטים שבעצם אין איזה סוף, אחד גומר, שני מתחיל,
נכון,
כל אחד ממציא איזה רעיון.
כן, אבל עד שהוא לא מביא את האדם למקום שאדם יכול לקבל שכל עליון. עד שהוא לא מביא את האדם, ולפני זה, האדם צריך לעבור הרבה יסורים, אכזבות, כדי שאם מגיע למקום האמת, הוא ייקח אותו, ולא ימכור, לא יחליף למשהו אחר. זה דבר גדול, שאתה בסופו של דבר מגיע לאמת, ואתה תופס אותו בשיניים, וכבר לא יוצא מזה, ממש כמו בולדוג, ככה תופס, אתה לא עוזב, מה שלא יהיה, חוץ מזה.
אבל בזמן שאתה מגיע לאמת, יש 700 אלף אנשים שממציאים רעיונות חדשים של אמת,
אני לא שם
של אמת אחרת.
אני לא מסתכל עליהם בכלל. מי הם בני אדם?
אבל הם לא מעכבים אותנו בתהליך רוחני.
לא, דווקא ההפך. הם מבררים את האמת עוד יותר ועוד יותר. עם הפילוסופים, פסיכולוגים, עם ה-New Age'ים כל מיני שיבררו. אני ביררתי לעצמי, אני לא רוצה להיות תחת השפעת האדם. אתה מבין? אני ביררתי את הדרך, ואני הולך, והדרך היא צריכה להיות מאוד פשוטה. איך אני מגיע לגילוי האלוקים? זהו, פחות מזה אני לא מסכים. אבל להגיע למצב שאני פותח אותו, ולא סתם ככה שומע עליו משהו, קורה וכן הלאה, מתפלפל, לגלות. זאת חייבת להיות המטרה שלי, ואליה אני חייב להגיע. זהו.
בעיקר בקיצורי דרך, כאילו, אני חושב שכל העולם, הממציאים למיניהם, עסוק בלמציא איזה הנאה רגיל שכביכול...
על הנאה אני בכלל לא רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על אמת. הנאה זה יכולים לבלבל אותי, לתת לי סם, ואני גמור. זהו. והתרגל אליו וזהו. אני רוצה לדעת, האם ישנה שיטה לגילוי האלוקות לאדם בעולם הזה שנמצא? אם כן תביא, אני קונה, אני בודק, אבל את זה אני צריך. כי זה הכוח העליון, זה מצב העליון ביותר. על פחות מזה אני לא רוצה להתפשר.
ספציפית לזמן הזה, ממש הריאליסטי עכשיו, עם מה שקורה, נגיד אפילו הבלגן שקורה, הבחירות האלה שאנחנו מקדימים שוב, ובעצם אנשים מפסיקים להאמין בהנהגה.
זה
אתה
לא
מרגיש
חדש.
שמשהו קרוב מאוד לשינוי, או שעדיין...
מה פתאום? שום דבר לא השתנה.
זה לא הרבה יותר חד האיוש שלנו מהנהלה שאנחנו מרגישים ש...
לא, אנחנו רואים שדווקא העם מתרגל לכל הדברים האלה. הוא לא רואה גם אצלנו וגם במקומות אחרים. כן, גם ברוסיה, גם באירופה, בכל המדינות, באמריקה, בצפון אמריקה, בסין, בארצות ערב בכלל. אין לך דוגמה שאתה יכול להגיד, או, אני רוצה שיהיה אצלנו כמו שם. איפה כמו שם? תן לי אפילו דוגמה אחת בעולם.
לא, אתה אמרת פעם שההתפתחות אבולוציונית היא כמו כדור שלג, כשאנחנו הגענו למין מצב כזה, שהדברים קורים בשינויים הרבה יותר מהירים.
כן.
השאלה אם אנחנו לא קרובים באמת לאיזה שינוי מהותי שהעם יפנה עורף להנהגה, נגיד.
אם יהיה במה להחליף.
כי כבר אני, עוד פעם, כנציג של מי שנוסע הרבה במוניות, כבר שומע שאף אחד לא מאמין ב...
נכון, נכון.
וזה לא היה. לא, בכל זאת לפני 10 שנים אמרו, לא, אני אצביע את זה, ואת זה אני לא אצביע. היום כל הזמן אומרים לי, ארקדי, במה? במי אני אבחר?
כן, זה ברור. שאם הלכו...
זה משפט שלא היה.
40% להצביע זה יהיה טוב. השאלה היא הפשוטה. האם אנחנו הולכים לחנך את העם, שהעם ישתנה, והוא יודע מה לדרוש, ואז הוא ידע במה להחליף את ההנהלה הזאת. אין, הממשלה, למשהו אחר, שהוא יטפל בעצמו בבעיות שלו, שהוא לא ישים לב על אלו שיושבים שם על גבעה בירושלים, וכל אחד אתה רואה איך שהוא דואג לעצמו. או כבוד או כסף. אין יותר. או כבוד או כסף. אלה שהם לא גנבים, אז הם עובדים בשביל כבוד. אלה שאכפת להם כסף, הם עובדים בשביל כסף. כן? ויש כאלה שגם זה וגם זה עוד יותר רצוי. זה ברור, כי זה אנשים שנמצאים ברום החברה האגואיסטית. אז הם האגואיסטים הגדולים ביותר. אני לא תולה בהם שום תקווה. כל התקווה שלנו בעם, לחנך את העם.
אני עדיין מרגיש ככה. יש נגיד, חס וחלילה, משהו שעומד ליפול, ומישהו שאמור לרים את זה, ולא לתת לזה ליפול. אני מרגיש כאילו, דווקא מהיכרות עם הקהל והרחוב, שזה הולך למין אנרכיה כזאת, של התפוצצות, שכאילו, זה
שום דבר לא התפוצץ. עד שלא נתארגן למצב שאנחנו יכולים, שנחנך את הקהל, ואז הוא יהיה מספיק חזק ומבין, ולא יצא סתם לרחובות, מה, לשבור חלונות.
לא, אני יודע, אבל כבר, כמו שאני יודע שאנחנו לועגים לכל המחאת הקוטג' ומילקי וכל השטויות האלה, אבל מתארגנת למשל מחאה נחמדה, שאני דווקא מאמין שהיא תיצור איזו פרובוקציה מאוד גדולה, שזה מחאה נגד הצבעה לבחירות. זה מחאה, רוצים לארגן כאילו, להשפיע כמה שיותר, לא להצביע.
כל מחאה היא צריכה להיות, אני נגד זה, אני בעד זה. נו, ומה בעד, הם אומרים? לא נצביע, בסדר. אז מה שיהיה יהיה. אז מה יהיה? כמו היום בכל מפלגה יש שם הקרובים, המצביעים, אלו שנמצאים בה, בתוך המפלגה. נגיד ככה זה יישאר. זה בכל זאת, אז אנחנו מצביעים בזה שבכל זאת הם יהיו בשלטון. אז לא אלו, אז אלו. אנחנו רואים שאין הבדל ביניהם. אתה צריך להביא תחליף. תחליף. ואיך אתה תביא תחליף אם אתה לא מכונח, אם אתה לא יודע מה לרצות. המילקי בשבילך זה חשוב, עוד משהו שם. החברה כולה יכולה. אותה צריכים לרפות.
במה אתה נאחז? במה אתה מאמין?
אני מאמין רק בזה שתקום מפלגה או חלק מאיזה מפלגה, או אוסף אנשים מכל המפלגות, שהם ייקחו את עניין החינוך העם, לא חינוך ילדים בבתי ספר, חינוך העם לידיים שלהם, והם יעשו רשת העולמית כזאת, לא עולמית המדינית, כן? שהיא תחייב, יהיה חוק חינוך חובה, מגיל 0 עד 120, שכל אחד חייב, בלי זה לא תקבל פנסיה, לא תקבל מזכורת, לא תקבל שום דבר, מה שמגיע לך מהחברה, ממדינה, לא תקבל, כל אחד צריך להיות עם פנקס סטודנט, וכל אחד חייב לשמוע קורסים, ולעבור סדנאות, ולעבור מבחנים, כן, כן. ואז אנחנו נראה איך אנחנו משתנים. תוך חצי שנה, אתה תראה עם אחר, והוא ידע מה לדרוש. ואז הוא ילך להצביע, אבל למי שבאמת יהיה שווה.
אני בינתיים אשאיר לך שיר על החיים כמו שהם עכשיו. זה נקרא זומבי, וזה מתוך אלבום הבא שאנחנו מקווים גם להשפיע איכשהו.
מתי אני אשמע שירים
אופטימיים?
אופטימיים, עם עתיד, אמיר.
אני חושב שעוד פעם, באמת עכשיו. אני אם לא הייתי מגיע להכרת הרע, לא הייתי מגיע לניצוצות של אופטימיות, וזה בזכותך ובזכות החוכמה שלנו, כי אני חושב בן אדם באמת לא מודע, בן אדם הבסיסי הישראלי, לא מודע כמה מצבנו לא טוב. אז אני חושב שדווקא הניסיון שלנו הוא לא רע, זה לנסות באמת בצורה מתמטית מאוד פשוטה להסביר לציבור שאנחנו לא אוהבים אחד את השני, ומזה נגיע גם לאופטימיות. קשה לכתוב אופטימיות, סליחה על הביטוי, מזויפת, מכיוון שגם אם מהכי תאורה לגביך, כלפי חוץ, שירים כמו בוא נועה ונתחבר,
זה שקר.
כן, זה כאילו,
בסבל, בייאוש, כולנו מבינים.
למשל, יש לנו שורה, כי בלי חבר, אין אפילו דלק, כדי להניע את הקרונות של הרכבת. זה אנשים קצת יותר מבינים, לאט לאט. אבל להגיד, בואו נתחבר ונועה, וזה לא עבד. לא עבד. ושירים גדולים עשו בתחום הזה, אתה יודע. לא שינה את העולם.
בוא נשמע.
זה נקרא זום, ואני מקווה שאני לא עושה פדיחות עם מילים. אם אני אעשה מקסימום... איי, זה נורא חזק למיקרופון. איי. קרוב לשדה התעופה זה כבר מאות שנים. מצוות עיר ששפה גבוהה מקלט להמונים. אפשר לנשום בתוך פועה מקום גם לשכן. אך לא תמצא שהמאהבה תפסיד גם אם תיתן. הכל מותנה בתוך בועה וכלום לא בחינם, ואם אתה כבר לא נחוץ זורקים אותך לים. אבל בזמן האחרון ובאותה שעה כולם פוגשים אותו חלום ובו חיים ללא בועה. זומבי, זומבישה, לא מרגיש, לא מרגישה, כאן בעיר המתישה עבדו לדעת. זומבי, חסרי עונים ללא תחושה, כאן בעיר המתישה רוצים לגע. ומתחתנים בעיר הזאת, עושים בילדים, אבל בועות מתוך בועות לצאת לא מצליחים. ומשחקים במלחמות ומאבדים שליטה, ובין רגעי המאומות חוזרים אל השיטה. אפשר לקרוא לזה חיים אם אין לך ברירה, ורוב היום מתקוטטים אך לא זוכרים על מה. אבל בזמן האחרון ובאותה שעה כולם פוגשים אותו חלום ובו חיים ללא בועה. זומבי, זומבישה, לא מרגיש, לא מרגישה, כאן בעיר המתישה עבדו לדעת. זומבי, זומבישה, חסרי עונים ללא תחושה, כאן בעיר המתישה חולמים לגעת.
זה נכון.
האופטימי פה, סליחה שאני מפרש את השירים, שכולם באותו שעה בלילה בכל זאת חולמים את החלום שבו הם יוצאים מהמצב הזה. החלום הוא כבר מתחיל להיות, כאילו.
כן. אבל יש ביקורת על המצב.
כן. כבר רוצים משהו אחר, נמאס.
תצליח.